אנחנו ממשיכים, הגענו לחלקו האחרון של המאמר להבין מה שכתוב באוצרות חיים, נוספות לליקוטי תורה על ספר ויקרא. הגענו לדף נ"ד בעמודה השנייה, זה פרק שישי של המאמר. עד כאן הוא הסביר באריכות יחסית עם המשלים את הלשון שכתוב באוצרות חיים שמתאר את הצמצום, והסביר את המושג של הצמצום שהוא לא צמצום במובן הפשוט של סילוק, אלא צמצום מלשון העלם, והסביר גם כן מה זה נקרא שנשאר רשימו, כל מה שלמדנו עד כאן. עכשיו הוא מוסיף לבאר את המשך הדברים שכתוב שם, שלא ציטט את זה ממש בתחילת המאמר, אבל מה שאנחנו יודעים, אחרי הרשימו כתוב, היה המשכה של אור הקו, ומזה השתלשלו העולמות. כאן הוא מסביר את המושג הזה, באופן כללי של המשכת אור הקו אחרי הצמצום. תחילת פרק ו'. אחר כך המשיך הקו אחרי הצמצום. היה המשכת הקו. קו זה כמובן תיאור בדרך משל של גילוי מדוד ומוגבל שנכנס אורות בכלים בסדר העולמות, וככה זה יורד יותר למטה ויותר למטה עד עולם העשייה הגשמי, שזה ירידות רבות מאוד כפי שנראה מיד. והיא, מה הכוונה קו, כתוב בקבלה, אור הקו, למה הכוונה? הערה מאור אינסוף. אור הקו זה הערה. למה קוראים לזה קו? ונמשך רק בבחינת קו דק. כשאומרים קו, תכוונים ממש שזה המשכה מאוד מוגבלת, שאכן יכולה להיות בהתלבשות בספירות, בכלים. והוא שורש, והוא עניין שורש האור, המאיר ומתלבש בכלים דאצילות. כיוון שצריך לבוא אחר כך אור שיוכל להיות בהתלבשות, בחסד, בגבורה, בתפארת, כל מידה ומידה זה, יש לה את ההגדרה שלה, אז בכדי שיהיה אור שמאיר ומתלבש בכלים, אז כמובן האור הזה נקרא קו. עוד יותר קוראים לזה קו דק. כמובן שזה בדרך משל. הוא מבואר במבוא שערים פרק ב', ספר מבוא שערים, זה גם ספר של רבי חיים ויטל, אז הוא מביא שם את הלשון, וימשוך קו אחד מלמעלה למטה, תוך העולמות, ועל ידי כן נמצאו מעלות חלוקות ומובדלות בעולמות שברא. זה הציטוט מתוך ספר הקבלה, ספר מבוא שערים. אז כאן, כמו הזקן, גם בקטע הבא יסביר מה הפירוש של בסגנון הזה שנמשך קו מלמעלה למטה תוך העולמות, מה הכוונה? הוא פותח את זה בשאלה ואומר, להבין עניין מלמעלה למטה, מה זה נקרא שעצמות הבורא המשיך קו מלמעלה למטה? כל היחסיות הזו של מעלה ומטה שייך רק לכאורה כלפי מישהו שהוא מוגבל. שהוא מוגבל אתה יכול להגיד כלפיו יש מעלה ויש מטה, אבל כשמדובר על הקדוש ברוך הוא, הרי אינו בגדר מקום חס ושלום. אז אם הוא לא בגדר מקום, אז לא שייך כלפיו בכלל שום יחס של מקום, לא מעלה ולא מטה. אז בכל זאת, מה הכוונה שהוא אומר בספר מבוא שערים, שהקו נמשך מלמעלה למטה? מה זה הסגנון הזה? מה ביובן, מה אנחנו מוצאים, כשחזל רוצים לתאר, דרגות אלוקיות, רוחניות, גבוהות מאוד, הם משתמשים בדימויים ומשלים שמתארים כאילו איזושהי מדידה שאפשר למדוד אותה באיזשהו כלי מדידה, אפילו שמביאים ביטויים בהגזמה מאוד מאוד גבוהה, אבל עצם הדבר שמשתמשים במדידות של מספרים, זה מראה שרוצים לתאר משהו שיורד לגבול וסדר השתלשלות, אז נכנסים לתוך מדידות מסוימות. מביא דוגמה. יובן על דרך מה שכתוב במקום אחר, על פסוק גדול אדוננו ורב כוח. הפסוק בא לתאר את הגדלות של הבורא. הוא אומר גדול אדוננו. הקדוש ברוך הוא גדול. כמה הוא גדול? הפסוק כתוב ורב כוח. בפשטות שקוראים את הפסוק ורב כוח, זה גם בא לומר שכוחו גדול. בלי לתאר ולתחם כמה הוא גדול. אבל דעיתה בפרקי יחלות, פרקי יחלות זה מדרשים שונים שמיוחס לרבי ישמעאל כהן גדול, שיש שם המון תיאורים קבליים על דרגות אלוקיות גבוהות, אז הוא אומר מה הכוונה גדול אדוננו ורב כוח. הוא אומר שמה שיעור קומה של יוצר בראשית, ככה לשון שם, מבין את המשמעות, אבל זה הציטוט. כמה זה שיעור קומה של יוצר בראשית? כאילו נשאל מה גודלו של יוצר בראשית, מה שיעור קומתו? ריש למדבב אלפים רבבות פרסאות. זה מספר מאוד מאוד גבוה, רבבות, אלפים רבבות זה 10 מיליון. ריש למדבב אלפים פרסאות זה 236 פעמים 10 מיליון. מדבר במספרים מאוד מאוד גבוהים של פרסאות. פרסא הרי זה גם כן מדידה שאנחנו מכירים אותה מהגדרים הלכתיים של מדידות. אז הוא מתאר מספר מסוים שזה נקרא שיעור קומה של יוצר בראשית. איך הוא הגיע למספר הזה, ריש למדבב אלפים פרסאות? הוא אומר, כמניין זה הגימטריה של ורב כוח. תקח את המילה ורב כוח, ורב זה 208, כוח זה 28, זרף אותם יחד, קיבלת 236. אז זה ריש למדבב. ובחינה זו, למה הכוונה, איזה דרגה הוא מתכוון כשהוא מתחם את זה באיזשהו מספר מסוים, לא משנה גם אם זה מספר של טריליארדים, שאין לנו אפילו יכולת לתאר כמה מדובר, אבל בכלל לתאר ולומר, גדולתו של בורא עולם הוא כך וכך, איך אפשר בכלל להיכנס לאיזשהו תואר? הוא אומר, כאן הוא מתכוון, ובחינה זו, היינו, בהתלבשות השכינה, כאן הוא מתכוון איך שהשכינה, דהיינו, מה זה שכינה? שכינה כידוע זה כינוי לספירה האחרונה של עולם האצילות. מלכות האצילות נקרא שכינה. בהתלבשות השכינה, מלכות האצילות, בעולם היצירה. הרי הוא מדייק בלשונו בפרקי חלות, הוא אומר שיעור קומה של יוצר בראשית. למה יוצר? כי הוא מדבר כאן על הגילוי שיש בעולם היצירה. הגילוי של מלכות של עולם האצילות, שמאיר בעולם היצירה, ויש את המלאך שנקרא במתת, שזה שם של המלאך, שהוא נקרא שרו של עולם, נקרא גם כנער, זה כינוי של המלאך הזה שנקרא נער או שרו של עולם, הוא שולח כאן למקום אחר שמדובר שם על הנושא הזה. על כל פנים, מה אנחנו רואים? שפרקי חלות רוצה לתאר את הדרגה שמאירה בעולם היצירה, אז הדרגה שמאירה בעולם היצירה, הוא מתחם את זה באיזשהו מספר. מה זה אומר? שיש כאן איזשהו גבול מסוים, שזה מתחבר למה שאנחנו אמרנו, שכתוב במבוא שערים, שהעיר קו דק. אז מלמעלה למטה, איך אפשר, הוא שאל הרי, איך אפשר בכלל לתאר יחסיות של מעלה ומטה? הוא אומר, כשמדובר על הערה שמאירה באורות בכלים, אפשר להשתמש בניסוחים שמהם משתמע איזשהו מדידה מסוימת. והיינו, שהשגת התנאים בעלי רוח הקודש שנכנסו לפרדס, היה בעולם היצירה. פרקי חלות זה מה שכתב רבי ישמעאל, אז אומר, הידוע שההשגה של התנאים, שהם היו בעלי רוח הקודש, הם, ההשגה שלהם הייתה בעולם היצירה. לכן, כשהם מתארים, שהוא מתאר שם מה שיעור קומתו של יוצר בראשית, היינו רוצה לתאר את הגילוי שיש בעולם היצירה, אז הוא מתחם את זה במספר הזה והזה. ועיין מזה בליקוטי תורה מאריזה על פרשת בראשית, והנביאים, ההשגה שלהם הייתה יותר גבוהה מאשר התנאים, הנביאים כתוב שהשגתם הייתה בבריאה. כל פנים בענייננו, התיאור שאומרים יוצר בראשית זה יצירה, וזהו שאמרו יוצר בראשית. אדמו"ר זקן נכנס פה עוד לתחום של מדידה, או שהוא מסביר בהבנה את המספרים, אבל רק מראה לנו שמדובר במשהו עם גבול מסוים. ידוע הרי פרסה, הרי הוא אמר שמדובר ב-236 פעמים 10 מיליון פרסאות. מה זה פרסה? פרסה הוא 5,000 אמה. ידוע שבפרסה יש מספר של 8,000 אמה בפרסה. אז כמה אמה מדובר במספר של 236 פעמים 10 מיליון פרסאות, מדובר במספרים שאנחנו לא יכולים אפילו לומר את זה. ויש פסוק שאומר, ושמיים בזרת תיקן. כתוב שהקדוש ברוך הוא חישב את השמיים, תיקן זה מלשון מתכונת שכתוב בספר שמות, מלשון חשבון. אז הפסוק אומר שמה החשבון של השמיים? אז כתוב על זה משל זרת, זרת זה אצבע. והאצבע הזה שהוא חלק חב דלת מאמה. היינו, האצבע זה 1 חלקי 24 של אמה, כן? ובפרסה יש 8,000 אמה, ויש לה מדבר באלף אלפים, רבבות אלפים פרסאות, מדובר, זאת אומרת, השמיים שאנחנו רואים, זה, כמו שאומרים, אפילו לא תופס פסיק, לעומת מה שמדובר על עולמות הרבה יותר גבוהים. ועיין מזה בשלה פרשת תרומה דף שין חבר ועמוד א', שהשלה מדבר שם בעריכות על כל החשבון הזה. אז מה בעצם אנחנו רואים? כמו שאמרנו, אנחנו לא מבינים את החשבונות, אבל מה כן נוגע אלינו בהבנה בכל זה? ואם היות, כי התפשטות זו גדולה היא מאוד, שדבר על הגילוי הזה של עולם היצירה, גם כשתחמנו את זה במספרים, הרי המספרים האלה אנחנו לא יכולים אפילו לומר כמה הם, מדובר בגילוי עצום, אבל עצם הדבר שאנחנו תוחמים את זה במספר כלשהו ולא משנה איזה, מה זה מלמד אותנו? מכל מקום הוא בחינת גבול ותכלית. מלמד אותנו שמדובר כאן בגילוי שיש לו גבול. הגבול שלו הוא עצום, אי אפשר אפילו לתאר אותו, אבל יש לו גבול. מכיוון שיש לו גבול, אז לכן התנאים מתארים את זה במספר מסוים.
אבל אי אפשר
לתחם את זה בעולם המושגים שלנו, אבל במבוא שערים הוא קורא לזה קו דק, קו. עצם מה שהוא קורא לזה קו דק מלמעלה למטה, פירושו שרוצה לומר שמדובר בגילוי שהוא מדוד ומוגבל. וזה שייך רק בבחינת כלים דאצילות, כשנמשכו להיות נשמה לעשר ספירות דיצירה. כשמדובר על עולם האצילות, מלכות דאצילות, שזה שכינה, שהיא מהירה בעולם היצירה, שם מתחיל להיות איזשהו מדידה שאפשר למדוד אותו במספרים שאמרנו. שהוא הבחינה, מה שהוא התברך מאיר בגבול ותחתית. ועיין מזה באיגרת הקודש, בדיבור המתחיל, איו וחיו. והנה, הרי האדמו"ר הזקן פתח בשאלה, איך בכלל אומר במבוא שערים את המושג מלמעלה למטה, כשמדובר על הבורא, איך שייך בכלל להתייחס מעלה ומטה. זאת אומרת, והנה קומה, הרי בפרקי החלות הוא השתמש במילה קומה, שיעור קומה של יוצר בראשית. מה זה קומה? קומה בלשון המדוברת שלנו, מה זה? קומה זה גודל, כן? אז מה, והנה קומה הוא עניין אורך, והמשכה מלמעלה למטה. רוצים לומר, בעצם מה שכתוב בפרקי החלות, ומה שכתוב בספר מבוא שערים, כתוב את אותו רעיון. קומה, הכוונה היא, המשכה מלמעלה למטה, תיאור של מדידה מסוימת. ואינו חס ושלום בבחינת מקום גשמי, לא מדובר במשהו גשמי, כמובן ברור שמדובר במשהו אלוקי רוחני. כי פרסה, גם כשהוא אומר שמדובר בריש למדבר ואלפים רבבות פרסאות, פרסה ברוחניות זה לא מדידה עם סנטימטר, עם מטר. אלא פרסה רצונו לומר כוח התפשטות, החיות, מבחינת מידת מלכותו התברך, לכמה וכמה בחינות והמשכות. רוצים לומר שההמשכה היא מדודה, קוראים לזה פרסה, כמו שאנחנו מכירים את הלשון פרוסה. מה זה פרוסה? זה משהו פרוס, חתוך, מדוד מהכיכר השלם, זה נקרא פרוסה. אותו דבר פה, כשרוצים לומר שיש המשכה האלוקית שהיא מדודה, אז איך קוראים לזה? פרסה. בדרך משל משתמשים בביטוי פרסה. ואם כן, מהו הקומה והאורך? אז מה הפירוש קומה, שיעור קומה של יוצר בראשית? מה זה האורך? מה זה נקרא מלמעלה למטה? אלא העניין שכמו בגשמיות יש אורך ורוחב, כמו שאנחנו מכירים את המושג אורך ורוחב, שמדובר במדידה גשמית, כך על דרך משל ברוחניות. גם ברוחניות יש כזה מושג של גובה, אורך ורוחב. עניין האורך הוא על דרך סדר השתלשלות עילה ועלול. כמו שמדברים סדר השתלשלות מגבוה לנמוך. כל המושג של גבוה ונמוך יש גם ברוחניות. אז ברוחניות גבוה ונמוך זה נקרא אורך. שהעלול למטה מהעילה, והעילה הוא למעלה, כשיש עילה ועלול, שזה סיבה ומסובב. אז העילה היא יותר גבוהה מהעלול. מה פרו שהיא יותר גבוהה? יותר גבוהה במטר, בשתי מטר, זה כבר... זה לא גובה, אלא זה בעניין, ברוחניות, בדיוק. רוצינו לומר, למעלה במדרגה, כשרוצים להגיד על משהו שיותר גבוה במדרגה, משתמשים בלשון מעלה. נביא דוגמה לדבר, מקור לדבר, כמו שכתב הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, פרק ב', מה הרמב״ם אומר? בפירוש מה שכתוב, כי גבוה מעל גבוה שומר. הפסוק אומר, כי גבוה מעל גבוה שומר, אומר הרמב״ם בזה לשונו. זה שאמרנו, למטה ממעלתו של חברו, כשמדבר שם על המלאכים, הרמב״ם, הוא אומר, זה שכתוב, אמרנו, שיש מלאכים שהם יותר נמוכים מהמעלה של מלאך אחר, אינו מעלת מקום, לא תחשוב שמדבר יותר גבוה, יותר נמוך, מבחינת שטח. אלא מה הכוונה גבוה או נמוך ובאופן רוחני? כמו שאמרו בשני חכמים. כמו שלפעמים אתה מדבר על שני חכמים, אתה רוצה לתאר את גדלות שלהם, אז אתה אומר שאחד גדול מחברו בחוכמה. אז מה אתה מתכוון לומר שהוא יותר גדול ממנו בחוכמה? בכמה מטר יותר גדול ממנו בחוכמה? כמובן שמשתמשים בלשון גדול או קטן, אבל לא מתכוונים במשהו גשמי, אלא שהוא למעלה ממעלתו של זה. שרוצה להגיד שהוא יותר מעלה מזה, אתה משתמש בלשון גבוה. כמו שאומרים בעילה, שהיא למעלה מן העלול, עד כאן לשונו. אז זה הלשון של הרמב״ם לגבי המלאכים, שהוא אומר שיש 10 דרגות במלאכים. אז על דרך, כמו שהרמב״ם מדבר על דרגות המלאכים, אותו דבר בענייננו, כשמשתמשים במבוא שערים בלשון קו דק מלמעלה למטה, או שמשתמשים בפרקי חלות במספרים של כך וכך חבבות פרסאות, כמובן שכל זה מתכוונים רק בדרך משל, להסביר לנו שמדובר בהערה אלוקית שהיא מדודה ונמשכת אורות וכלים.